הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי ירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת שבת, בפרק שביעי, פרק כלל גדול, בדף נון א', אנחנו נתחיל מדף נון עמוד ב', שלוש שורות מלמטה. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב וחסיד רב יוסף יצחק, בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. ממשיכה הגמרא ודנה, תמן תנינן, שנינו במסכת בכורות בפרק ג' משנה ג'. רבי יוסי בן משולם אומר, השוחט את הבכור, עושה מקום בקופיץ מכאן ומכאן, ותולש השיער, ובלבד שלא יזיזנו ממקומו, וכן התולש את השיער לראות מקום המום. המשנה באה ללמד שאף על פי שבכור אסור בגיזה, ואפילו הוא בעל מום, כפי שנאמר בדברים בפרק ט"ו פסוק י"ט, ולא תגוז בכור צונחה, ואף תלישה אסורה מדרבנן גזרה משום גזיזה, מכל מקום בשעת השחיטה, או כדי להראות את מקום המום, הרי שמותר לתלוש את השיער. ועל כך אומרת המשנה, אדם ששוחט את הבכור, עושה מקום בקופיץ מכאן ומכאן, כלומר, מפנה את השיער שבצוואר לכאן ולכאן בשביל מקום השחיטה, ואף ששוחטים בסכין ולא בקופיץ, שזוהי סכין גדולה שמשתמשים בה לקצוץ בשר, נקטה משנתנו קופיץ כדי להשמיע שצריך לפנות מקום גדול כדי שחיטה בקופיץ, שיהיה נוח לחתוך ולשחוט, שכן לשחיטה בקופיץ צריך יותר מקום מאשר לשחיטה בסכין. וסוברת המשנה שבתולש השיער של הצוואר לצורך מקום השחיטה, ואין בזה משום איסור שלא תגוז, מפני שתלישה ביד אינה גזיזה אלא רק אסורה מדרבנן, ובלבד שלא יזיזנו ממקומו, כלומר שלא יזיז את השיער שתלש ממקומו, אלא יניחנו מסובך עם הצמר מכאן ומכאן, כדי שיראה שתולש לצורך השחיטה בלבד ולא לצורך גזיזה. ומסיים את המשנה ואומרת, וכן התולש את השיער לראות מקום המום, כלומר, שמותר לתלוש אפילו לכתחילה את השיער המכסה מקום המום, בכדי להראותו לחכם שיפסוק האם מותר לשחוט את הבכור ולאוכלו, ובלבד שלא יזיז את השיער ממקומו, שהרי בכור, כשאין בית המקדש קיים, הרי שצריך להמתין עד שיפול בו מום, ואדם שיכול לפסוק בעניין הזה, אם נפל בבכור מום קבוע ואז מותר לשוחטו, זהו אדם שהוא נחשב לרואה מומים קדומה, כלומר שהוא שמח לפסוק בשאלות הללו. אומרת הגמרא, רבי אילה אמר בשם רבי שמעון, ממשנה זו למדנו, התולש מן הקודשים פטור, שהרי אם אדם שתולש מן הקודשים היה חייב משום גזיזה, אם כן כיצד התירו לעשות כך? אומרת הגמרא, מרב יעקב בר אחא, ריש לקיש כדעתי ריש לקיש הולך כשיטתו, דית פלגון, שהרי נחלקו בכך האמוראים התולש בקודשים. רבי יוחנן אמר חייב, לפי שיטת רבי יוחנן, תלישה וגזיזה זה היינו אח, וכשם שגזיזה נאסרה בתורה כפי שנאמר בפסוק ולא תגוז בכור צונך, כך נאסרה מדאורייתא מלאכת התלישה. ומה שראינו במסכת בכורות שהתירו לתלוש, מפני שמדובר שהוא אינו מכוון לתלוש, אלא רק רוצה לפנות את השערות אילך ואילך בכדי להכין את מקום השחיטה, ואם נתלש, נתלש. אולם לתלוש לכתחילה אסור. רבי שמעון בן לקיש אמר פטור, מפני שלפי ריש לקיש יש הבדל בין גזיזה לבין תלישה. התורה אסרה גזיזה, אולם התורה לא אסרה תלישה. ומכיוון שתלישה אסורה רק מדרבנן, אם כן התירו חכמים לתלוש באופן שהתלישה מיועדת לצורך שחיטת הבכור כדת וכדין. כעת מקשה הגמרא סתירה בין שיטתו של ריש לקיש כאן לשיטתו של ריש לקיש במקום אחר. רבי ירמיה אביי רבי ירמיה היקשה, מחלפה שיטתי דרבי שמעון בן לקיש, ישנה סתירה בתוך דברי ושיטתו של ריש לקיש. דית פלגון, התולש כנף בעוף, אדם שתולש נוצה מכנף העוף. המורתה, כלומר לאחר שתלש את הנוצה, מרת את שיער הנוצה לתת בתוך קרב הכסת, או והקוטמה, כלומר אדם שקוטם את ראש הנוצה, והוא דק ומתאים להניחו בקר ובכסת, אדם שעשה את שלושת המלאכות הללו, הרי שהוא חייב משום שלוש מלאכות. ואמר רבי יוסי ברבי בון ולא פליגין לא נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, ושניהם מודים שהתולש חייב משום גוזז, המורתה חייב משום מוחק, הקוטמה חייב משום מכה בפטיש. אם כן, המצאנו למדים שגם רבי יוחנן וגם ריש לקיש מסכימים שאדם שעשה את שלושת המלאכות הללו, כלומר תלישה, מריטה וקטימה, הרי שהוא חייב מצד שלוש מלאכות שונות, מצד גוזז, מוחק ומכה בפטיש. ואם כן, אנחנו רואים שהתולש חייב משום גוזז, וריש לקיש מסכים עם השיטה הזאת. אם כן, המצאנו למדים שישנה סתירה בין ריש לקיש בסוגייתנו, שסובר שיש הבדל בין תלישה לבין גזיזה, ומה שאסרה התורה בפסוק ולא תגוז בכור צונך, דיברה התורה דווקא על גזיזה, אולם תלישה יש בכך רק איסור דרבנן, וכך ריש לקיש ביאר את המשנה במסכת בכורות, פרק ג' משנה ג'. אם כן, יוצא שדבריו סותרים את שיטתו כאן, שכאן הוא סבור שאדם שתולש, הרי שהוא חייב משום גוזז. מיישבת הגמרא את הסתירה ולא דם יעוף שאין גיזה, תלישתה היא גיזתה. רוצה הגמרא, רוצה ירושלמי לחלק, שם מדובר באדם שתולש מהעוף, ששם דרך העולם לתלוש נוצות, וזוהי גזיזתם, ולכן אדם שתולש את הנוצה, את הכנף, מן העוף, הרי שהוא עובר על איסור תורה. כי באמת בעוף אין דרך לגזוז בכלי אלא ביד, ולכן התלישה ביד היא נחשבת כאב מלאכה, כשם שנחשבת הגזיזה בכלי. ברם הכה, אולם בבהמה, שדרך הגזיזה היא בדרך כלל בכלי, אינו חייב עד שיגזוז. אולם אם הוא תולש ביד, הרי שהוא עובר רק על יסוד הרבנן, ואם כן אין סתירה בין ריש לקיש לריש לקיש. תדע לך שהוא כן מביאה הגמרא ראיה לחילוק שהיא חילקה. דתני, תלש מן המתה, אדם שתלש מן הבהמה המתה, חייב. מדוע שאז תלישתה, זוהי גיזתה. וכשם שנמצאנו למדים שיש חילוק בין אדם שתולש מבהמה המתה, שאז הוא עובר עליו מלאכה ואיסור דאורייתא, לבין אדם שתולש מבהמה חיה, שאז הוא עובר רק על איסור דרבנן, אם כן אותו חילוק קיים בין אדם שתולש מן העוף לבין אדם שתולש מן הבהמה. כעת עובר הירושלמי לדון במלאכת מלבן. אומר הירושלמי, המלבנו, ההן דמגפה, כלומר אדם שמגפר, כלומר שמאשן בגד בגופרית, והפעולה הזו היא בכלל מלאכת מלבן, על מני נחבלין אליקה, מבאר בביאור הגרח, שאלו הם מיני בגדים. הדאיתתה דשרקה אפה, אותה אישה המעבירה סיד על פניה בכדי ללבן את בשרה, ואותה אישה דשרקה מאזלה, כלומר היא מעבירה סרק על המטווה שלה כדי ללבנו, בשני המקרים הללו האישה חייבת מצד מלאכת ואיסור מלבן. ומבאר הגרח מאזלה, צובעת מטווה שלה, והך צביעה נמי ליבונו שאינו צבע חדש, אלא בא ליתן לו מראה שלו מצד הטבע, לכן היא עוברת על איסור מלבן, והיא אינה עוברת על איסור צובע. ממשיכה הגמרא ואומרת, אין חיית הדייב חוטה גופומה, כלומר חיית הנותן חוט בפיו ללבנו, אף הוא אותו חיית חייב מצד מלבן. ומבאר הגרח שמעביר החוט בפיו לנקותו, כדרך שהחייתין עושים. אומרת הגמרא, רב כהן אמר בשם רבנן דקיסרי, המיינטון, והוא בגד שאינו מתגהץ אלא באש, כלומר הוא בגד ממין אבן, כך מבאר הגרח, הדין הוא שהוא חייב משום מלבן, כי כשהוא מניח את המגייץ החם על הבגד, הרי שבכך הוא מנקה אותו וחייב משום מלאכת מלבן. ממשיך הירושלמי ואומר, המנפסו, האין דנפיס סיבהו צינגומה, חייב משום מנפס, כלומר אדם שמנפץ סיב של דקל, או הוא צין או גמי, ומחליקו, חייב משום מלאכת מנפץ. אומרת הגמרא, הצובעו, מה צביעה הייתה במשכן? הרי אנחנו יודעים שלמתת מלאכות, הם כנגד למתת מלאכות שהיו בהקמת ובניית המשכן. ואם כן, שואלת הגמרא, מה צביעה הייתה במשכן? עונה הגמרא שהיו משרבטים בבהמה, כלומר היו מסמנים את הבהמות בצבע, כדי להכיר את אותה בהמה שהופרשה לצורך קורבן. ובביאור הגרח מבאר שהירושלמי לא ענה שאת התחלת צבו. מדוע? שהרי כתוב בויקל, וכל איש אשר נמצא בידו תחלת וארגמן ויביאו מתווה את התחלת. והלקח בא, לכן הירושלמי שואל, מה צביעה הייתה במשכן? שהרי אותם אנשים את התחלת כבר הביאו צבוע מהבית, ומכאן מוכיח רבינו הגרח, שלפי זה מבואר שהצביעה לא צריך שהיא תהיה לשמה, שהרי אם היה צורך שהצביעה תהיה לשמה, הרי שהבגדים הצבועים מהבית בוודאי לא היו קשרים למלאכת המשכן. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכן היו צובעים באורות אלים מאוד עמים, ומבאר הגרח שהיו מקין את הבהמה בשרבית כי היכה דלהתאדם האור, שהרי היו צריכין אורות אלים מאוד עמים. אמר רב יוסף, מכאן למנו הדה אמר, מדין זה למנו, העושה חבורה ונצרה בדם חייב. אדם שיקע את הבהמה ועל ידי כך נצרר בדם הרי שהוא חייב מצד איסור צובע, וכן המאדם אודם בשפה. כלומר, אדם שמוסיף אדמומית בשפה, כך מבאר הגרח, חייב משום צובע. המוציא דם חייב משום נטילת נשמה שבאותו מקום. כלומר, מכיוון שכתוב כי האדם הוא הנפש, מספיק שהאדם הוציא מעט מאוד דם, הרי הוא חייב מצד נטילת נשמה, כי הרי הוא נטל נשמה פורטה. הצר צורה, דרכם של ציירים שתחילה היו משתמשים בעיפרון לעשות צורה לצייר, ולבסוף צובעים את הסרטוט. הדין הוא שהראשון חייב משום כותב, שהרי הוא סרטט, והשני שמילא וצבע חייב משום צובע. מה הדין אומרת הגמרא חיסר בעבר אם הראשון לא עשה ציור מלא, אלא חיסר עבר אחד, ובא אחר וגמרא, אם כן השני חייב משום מלאכת מכה בפטיש. והראשון חייב משום כותב. אומרת הגמרא, הסוחט והמחבס מלאכה אחת היא, ועל שתי המלאכות הללו חייבים מצד מלאכת מלבן. תנא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, הצבעים שבירושלים היו עושים סחיטה מלאכה בפני עצמה. ומבאר הגרח שזולת הכיבוס היו סוחטין, ומשמע מכאן שסחיטה היא מלאכה בפני עצמה, ואנחנו לא דנים ששתי המלאכות הללו, גם סחיטה וגם כיבוס, נחשבים למלאכה אחת. ואם כן, על דעת דה רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה לפי שיטתו, יוצא ש-40 מלאכות אינון, אין 39 מלאכות, אלא מוסיפים עוד מלאכה אחת. שואלת הגמרא וניתני, מדוע הוא לא מונה 40 מלאכות, והמלאכה 40 היא מלאכת סוחט? עונה הגמרא, לא עתינן מיתני, אלא מילין דכל אלמא מודי בון. המשנה שלנו הזכירה דווקא מלאכות שאין כלפיהן ועליהן מחלוקת. אולם מכיוון שיש מחלוקת האם סוחט היא מלאכה בפני עצמה, או שהיא בכלל מלאכת מלבן, לכן המשנה שלנו לא מנתה אותה. אומרת הגמרא, האין דאביד חבלין אלו העושים חבלים, האין דאבוד ממזור אלו העושים אזור, כלומר חגורה, חייב אותו אדם משום טובה. האין דאבד קונטרן נפן ומחצלן, אדם שעושה סכים, נפות ומחצלות, הדין הוא שהוא חייב גם משום מסך, ומסך ראינו במשנה זה אוהב מלאכה, שמותה חוטי השתי על כיסא האורג. הדאיתתה, אותה אישה, קדמישתיה בקובק כשעורכת את חוטי השתי, הדין הוא שחייבת משום מסך, כלומר משום מסך. קדיאבה קדמה, ולאחר מכן כשאותה אישה מעבירה את החוטים בבתי הנירים, היא חייבת מצד אב מלאכה נוסף, משום עושה בתין, כלומר עושה בתי נירים. קדמקים אלון, כשהיא מעמידה את כלי האריגה, הדין הוא שאז היא חייבת משום בונה. קדמחה, כשנותנת את חוטי הערב בתוך חוטי השתי, היא חייבת גם מצד מלאכת האריגה עצמה. קדמקת הבנימיה, כשהיא חותכת את הנימין, הדין הוא שהיא חייבת משום מחתכת, כלומר מלאכת מחתך, ומלאכת מחתך זוהי מלאכה שאדם חותך בגד או כל דבר אחר, והוא צריך את החתיכה הזאת לפי מידה. מעבר למלאכת קוריאה או מלאכות אחרות, יש כאן מלאכת מחתך, והדין הוא שאין מחתך באוכלין. כדגמרה מלאכתה, כשהיא מסיימת את מלאכתה, אז היא חייבת משום איסור ומלאכת מכה בפטיש. אומרת הגמרא, אין דאב עד כופין אדם שעושה קופות מקנים או מסיבים. כצפר, כשהוא מתחיל את המלאכה, חייב משום מסך. כדמחית, כשהוא תופר, חייב משום תופר. אומרת הגמרא, כף, כשהוא מקופף את הסיבים, חייב משום בונה. כדמקטה, כשקוטע אותם באותו מקום שנחוץ לו לקטוע ולחתוך, חייב משום מחתך, כי הוא מקפיד על המידה. וכשגמר מלאכתו, כשנגמרה מלאכתו, אזי הוא חייב מצד מלאכת מכה בפטיש. האין דאביד מילין ארסן, אדם שעושה סלים ומיטות מסורגים. אם הוא עושה את המיטות אלו שמונחים לאורך המיטה, הוא חייב משום מסך. אם הוא עושה לרוחב המיטה, הדין הוא שהוא חייב משום אורג. אומר הירושלמי כאן הקליטין ומבאר הגרח, כשהוא נותן קורות המיטה שעליהן מחבר את החוטים את החבלים, חייב משום עושה בתי נירין. ממשיך הירושלמי ואומר, שני נירין בחף אחד ושני חפין בניר אחד, ומבאר הגרח, עושה בתי נירין דתנן דחייב, היינו עד שיעשה שני בתי נירין. וכמו שהמשנה לקמן בפרק ההורג אומרת, וכך דרך ההורגים, מעמידים שתי יתדות משני צדדים, ובאמצע בתי נירין, ועורכין חוטי השתי מיתד אחד, ומעבירין אותן דרך בית ניר עד ליתד השני, וכופל החוט על היתד, וחוזר ומושכו ממנו דרך בית ניר סמוך עד ליתד שכנגדו, וחוזר חלילה. ופעמים שמושך בית חוטין כאחד, ומעבירן דרך בית ניר. והיינו, זה מה שהסוגיה כאן אומרת, דאמר דשתי נירין שחייב, או שמעביר חוט אחד בתוך בית נירין, או שמושך בית חוטין כאחד בבית ניר אחד, הדינו שהוא יהיה חייב. ממשיכה הגמרא ואומרת, ההורג שני חוטין, כלומר שיעור ההריגה כדי להתחייב עליה, זהו דווקא כשהוא הורג שני חוטין. ממשיך הירושלמי ואומר, והפוצע שני חוטין. הקושר והמתיר שואל את הגמרא, מה קשירה הייתה במשכן? עונה הגמרא שהיו קושרין את המיתרים, כלומר את הקלעים שבחצר. שואלת הגמרא, ולא לשעה הייתה? הרי פעמים שהיו חונים לזמן קצר ביותר. והדין הוא שכדי שאדם יתחייב על קשירה, צריך שהקשירה תהיה קשירה שהיא לא קשירה של הרי, אלא קשירה של קבע. ומכיוון שאין אדם חייב אלא קשר של קיימה, אם כן כיצד הם היו חייבים על הקשירה? עונה הגמרא מרב יסה, מכיוון שהיו חונין ונוסעין על פי הדיבור, כמי שהוא לעולם. שהרי עם ישראל לא ידע לעולם מתי הקדוש ברוך הוא יורה לו להמשיך בדרך אל המקום הבא. אם כן תמיד עם ישראל הכין את עצמו לחנות כמה זמן שצריך ואף להרבה זמן. אם כן תמיד הקשירה הייתה נחשבת לקשירה של קיימה. אמר רב יוסף, מה פתאום? ניתן להקשות ולומר, הרי מכיוון שהבטיחן הקדוש ברוך הוא שהוא מכניסן לארץ, אם כן כמי שהיא לשעה, ואם כן יוצא שמעולם הם לא קשרו קשר של קיימה, שהרי תמיד הם האמינו שהנה הקדוש ברוך הוא כעת מכניסם לארץ ישראל. עונה הגמרא מרב פנחס, היה קשר במשכן בתפירת היריעות, ודיני קשירה והתרה למדו מתופרי יריעות, ולא למדו מהקשירה שהייתה במתרים, כלומר של הקלעים לחצר. אומרת הגמרא, נפסק אם החוט היה נפסק באמצע, היה קושרו, היו קושרים את שני ראשי החוטים. חזר ונפסק שוב, לעשותם קשרים קשרים אי אפשר, אלא חוזר ומתיר את הראשון וקושר חוט חדש. אמר חזקיה, ההן חיית האומנה, כלומר אותם חייתים אומנים שהיו במשכן, מבלטרן רשא, כלומר היו מבלעים את שני ראשי החוטים שבהם היו עושים קשר, ובכדי שהקשר לא יהיה ניכר, כי אין הדבר יפה, אותם אומנים מומחים לא היו צריכים לקשור חוט חדש, אלא אפילו אם היה נקרא כמה פעמים היו חוזרים וקושרים ומצליחים להצניע את הקשרים. שואלת הגמרא, והי דאם רדה, איכן נאמר דבר זה? עונה הגמרא, דאם הרב יוסי ברבי חנינה, מאורגי יריעות למדו. שואלת הגמרא, מה תאמה? איכן מצינו שהיו קושרים את היריעות? עונה הגמרא, נאמר בפסוק, אורך היריעה האחת, וכוונת הפסוק, כדי שתהה כולה אחת, כלומר שלא תהה היריעה קשרים קשרים. ומזה למדנו, שהרי לא יכול להיות שיהיה חוט אחד ארוך לכל אורך היריעה, ובהכרח שהיו קושרים באמצע את החוטים ומחברים מספר חוטים. אלא זה היה נראה אורך היריעה האחת, זה היה נראה חוט אחד, כי הם היו מומחים וידעו להצניע את הקשר בתוך החוט. אומרת הגמרא, נפסק היה קושרו, מכיוון שהיה מגיע להריגה ושרי לאומה, כלומר לאחר שסיימו להרוג את היריעה, בכל המקומות שקשרו את החוט עם החוט הנוסף, היו מתירים את הקשרים ומחליפים בחוט אחר לאורך כל החוט ששם היה הקשר, והיו קושרים בקצה היריעה באופן כזה שהקשר לא היה ניכר, וזו הייתה המומחיות שלהם. רב תנחומה אמר בשם רבונה, אפילו ערב שבה, כלומר אפילו בחוט הערב שביריעה, לא היה בו לא קשר ולא תיאמת, לא היה ניכר שחיברו שם חוט נוסף, ולא היה שם פיצולים של ראשי החוטים, אלא הכל היה נראה כחוט אחד ארוך. תני רב הושעיה, חוסל של תמרים, כלומר כלי עשוי מכפות תמרים, ופטיליה של תמרים, זה כלי שהיו נוהגים לעשותו מעלי התמר, והיו נוהגים לתת בתוך אותם חוטלות, בתוך אותם כלים תמרים קשים, בכדי שיתבשלו ויהיו רואים לאכילה. הדין הוא שקורע ומתיר מותר לקרוע את הכיסוי הזה בשבת, ובלבד שלא יקשור. שואלת הגמרא, ואין זו התרה? הרי אם אסור לקשור, זה אומר שאסור להתיר. ונשאלת השאלה, כיצד התירו חכמים לקרוע ולפתוח את אותן חוטלות בשבת, הרי בכך אנחנו עוברים על איסור מתיר. עונה הגמרא, נעשה כשובר את החבית, לאכול ממנה גרוגרות. כפי שהתירו לשבור את החבית ולעשות בפתח, העיקר שלא יהיה פתח יפה, בכדי להוציא מתוך החבית את הגרוגרות, והתירו זאת מפני שהדבר נחשב למקלקל, והתירו כך לעשות בשבת. אם כן, אותו יותר קיים גם לגבי החוטלות שמצויים שם, אותם תמרים שכעת כבר רואים לאכילה. אומרת הגמרא, האוזניים של דיסקי, האוזני השק, שדרכם היו מעבירים את החוטים לקשור את השק, קושר ומתיר, ואין בדבר איסור, מפני שנעשה כפותח וכנועל בשבת. שהרי נשאלת השאלה, מה היתר לנעול דלת בשבת? הרי אין איסור בונה יותר מאשר נעילת דלת בשבת. הרי אם אדם ייקח מסמר ופטיש וידפוק את המסמר עם הפטיש בתוך הקיר, הרי שהוא עובר בכך על איסור בונה. והרי אדם שינעל דלת בשבת, בכך הוא בוודאי יבנה וייצור ויחבר שני דברים בחיבור הרבה יותר איתן וחזק מאשר מסמר שחיבור אותו לקיר. שהרי אותו מסמר מתפרק בקלות יחסית הרבה יותר מאשר הדלת של חדר הממד שנעלנו אותה בשבת. אם כן, מדוע מותר לנעול ולפתוח דלת בשבת? והרי פתיחת הדלת כמוה כסתירה ונעילת הדלת כמוה כאיסור בונה. והתשובה לכך מפני שיש ציר שאליה הדלת מחוברת, אם כן יוצא שהדלת נועדה ומיועדת לצורך פתיחה ונעילה. ומכיוון שזו דרכה וזו ייעודה של אותה דלת, הרי שהדבר מותר, ואין זה נחשב לא לאיסור בונה ולא לאיסור סותר. אם כן אומרת הגמרא גם כאן, האוזניים של השק הללו מפני שהדרך להעביר את החוט בכדי לקשור את השק ולפתוח אותו, אין זה נחשב כבנייה או כתפירה בשבת והדבר מותר. ובאמת נחלקו הפוסקים במחלוקת מעניינת מאוד, האם אדם שנמצא בסוף תקופת החורף בשבת האחרונה והוא מסיר את הסוודר, שהסוודר כעת הוא לא אמור ללבוש אותו במהלך כל ימות הקיץ הקרובים, מה רוצה אותו אדם לעשות? לסגור את הסוודר עם הרוחסן ולהניחו כך עד ימות החורף שיחולו בעוד כחצי שנה. האם הדבר מותר או שהדבר אסור? רב שלמה זלמן אוירבך נוקט שהדבר אסור, מפני שנחשב הדבר לתפירה לזמן, לתפירה לזמן ארוך, שהרי הרוחסן כעת יהיה סגור לאורך ימים ושנים, לאורך חודשים רבים, והוא יודע בוודאות שהסוודר הזה, הרוחסן כעת יסגור אותו למהלך כמה חודשים קדימה, לכן אומר שמזמן שהדבר אסור לעשות בשבת. אולם החזון עובדיה חולק וכותב שהדבר מותר, וכשם כך מותר, כותב החזון עובדיה, שמותר לנעול דלת בשבת, הגם שהדלת תהיה נעולה למספר חודשים, מפני שיש כאן ציר, והדלת מיועדת לכך. אם כן, אין זה נחשב כבונה וכסותר, כי זה דרכה וייעודה של אותה דלת. אם כן, גם ברוחסן, הרוחסן הדרך לפתוח ולסגור אותו, ולכן פתיחת וסגירת הרוחסן, אגם שאני יודע שסגירת ורכיסן הרוחסן, תתקיים עכשיו לזמן מרובה למספר חודשים, הדבר מותר. אבל בכדי ליישב את שיטתו של הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, ניתן לחלק ולומר שיש הבדל בין נעילת דלת לזמן רב, לבין רכיסת רוחסן לזמן רב. דלת, אם אדם נועל דלת בשבת, ואין דרכו להיכנס, והוא לא אמור להיכנס לבית הזה בחצי שנה הקרובה, אם כן הדרך לנעול את הדלת, ולא משנה לכמה זמן. אולם, בדרך כלל אדם שרוחס רוחסן, בדרך כלל כשאדם סוגר את הרוחסן בסוודר, הוא סוגר ורוחס את הרוחסן כשהוא לבוש בסוודר, ובדרך כלל זה אמור להיות למספר שעות ולא ליותר. אולם כשאותו אדם כעת רוחס וסוגר את הרוחסן, וביודעים הוא יודע שהסוודר הזה יהיה מאופסן במגירה של בגדי החורף לאורך מספר חודשים. אם כן, זה לא דרך הסוודר שמדי פעם ככה סוגרים אותו, אלא מדובר כאן בדבר חד פעמי, בדבר שבדרך כלל הוא לא עושה אותו, ולכן סגירה כזאת ייתכן והיא תהיה אסורה, הגם שנעילת דלת תהיה מותרת. ממשיך הירושלמי ואומר רב חנינה אמר, אדיחות כל סיטרה, כלומר אותו אדם אינו חיה משום תופר, אלא עד שיכניס את כל החוט לנקב ויוציא את כל החוט החוצה. שואלת הגמרא מרב ינאי, אמרו לו לרבי חנינה, צא וקרא, כלומר אל תעסוק בגמרא אלא במקרא, שרי תהית במה שאמרת, ואתנינן, הרי למדנו במשנה בסוף מסכת כליים, עשה שני ראשיה לצד אחד, אם אותו אדם לא העביר את החוט, אלא העביר את המחת בשני נקבים, הדין הוא שהוא כבר חיים משום תופר בשבת, וחיים מצד איסור כליים. שואלת הגמרא, ולפי שיטת רב חנינה מעתה, עד יסוק ויחות ויסוק, לפי שיטתך רב חנינה, מדוע הוא חייב? הרי לפי שיטתך הוא אינו חייב, עד שיעביר את כל החוט. וקושיה נוספת מקשה הגמרא, ואתנינן רבי יהודה אומר שאותו אדם אינו חייב משום תופר עד שישלש, עד שיעביר את המחת שלוש פעמים בתוך הבד. ואם כן מעטה לפי שיטתך רב חנינה, עד יחות יסוק ויחית, הוא לא יהיה חייב עד שהוא יוציא את כל החוט ויכניס אותו שלוש פעמים, וזה הרי לא מתקבל על הדעת, אלא אכן ואכן. לא צריך שהוא יוציא את כל החוט, ודי בהכנסת המחת כדי שאותו אדם מתחייב. ורק לסיום נוסיף עוד נקודה קטנה, מכיוון שהסוגיה עסקה בדיני סחיטה בבגד בשבת, יש בדין זה שלוש שיטות בין רבותינו הראשונים, לגבי המושג שנקרא שריעתו, זוהי קיבוסו. דעת תוספות הסמג ספר התרומה והראש, אין שריעה בבגד נקי, אלא דווקא בבגד שיש עליו לכלוך, ובכלל בגד נקי, גם בגד שהושחר מחמת לבישה או תשמיש. כלומר, אם אדם לוקח בגד, שהבגד הזה אין בו לכלוך מוגדר, למרות שהוא הושחר מחמת לבישה, אם אדם שורה אותו בתוך מים, הוא לא עובר על מלאכת מלבן מדאורייתא. ורק שריה של בגד מלוכלך שיש עליו לשלשת או לכלוך מוגדר, רק בגד כזה יש בו איסור תורה אם מלבנים ומחפשים אותו בשבת. הרשב"ם חולק וסובר שאפילו בבגד שהושחר מחמת לבישה הדבר אסור. ודעת רבנו תם להחמיר, לפי שיטתו מותר להרטיב בגד, דווקא אם זה בדרך לכלוך, כגון שהוא רוצה לנגב ידיים במגבת וכדומה. והשולחן ערוך פוסק בסימן שינבט, סעיף ת', בגד שיש עליו לכלוך, אסור להרטיבו, ומשמע שייתכן שבגד נקי, יהיה מותר להרטיבו. אולם בסימן שין למדלת פוסק, שאסור להרטיב מים גם בבגד נקי. בסימן שינבט סעיף יוד פוסק השולחן ערוך להחמיר טוב לנער את הידיים מן המים קודם שמנגוון כדי שלא יהיו מים מרובים, כלומר אפילו בדרך לכלוך שהוא לא שורה את הבגד בתוך המים אלא שהוא מנער ומנגב את הידיים במגבת, גם בזה ראוי להחמיר. ולגבי שטיפה או ניקוי של חומר סינתטי כגון ניילון וכדומה, השמירת שבת כלחתה כותב שדינם כאור שמותר לשרותם במים או לשפוך עליהם מים, אך לא לשפשף ולנקות. עד כאן בסייעתא דשמיא למדנו את הדף היומי הירושלמי להיום. הלימוד והשיעור מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של לוד מוצל מאש הרב וחסיד רבי יוסף יצחק, בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.